אנחנו בתענית דף זין עמוד א'. נתחיל שוב, נריץ את הסוגיה עד סוף העמוד, ואז נחזור עליה. בגדול, הסוגיה תדון בדין לומד תורה לשמה, בדין רב, מאיזה רב ללמוד, ואחר כך בדין איזה תלמיד לקבל, וכולם בעצם הולכים סביב הסוגיה של תורה לשמה ושלא לשמה. ואנחנו נראה שבסוגיה הזו יש כמה הגדרות. זה מעניין שהסוגיה הזו מלקטת מתוך סוגיה שנמצאת במגילה, במכות, בחולין, והלכתית הפוסקים לא מתייחסים כל כך לסוגיה שלנו, בפסחים, בברכות, אמרנו, מבחינה הלכתית, כשהרמב״ם, או יותר נכון נושאי כלים של הרמב״ם, הצור בית יוסף שולחן ערוך נושאי כלים, מתייחסים לסוגיות האלה, הם מתייחסים למקורות האחרים. ויש לזה קצת רלוונטיות הלכתית. הרבה פעמים אנחנו צריכים להבין איפה מקור הסוגיה. יהיו לזה הרבה השלכות. הפירוש במקור הוא הרבה פעמים הפירוש הנכון. לפעמים מכוח הקונטקסט יהיה לנו פירוש אחר, אבל לא הוא הקובע. זאת אומרת, יש הרבה השלכות מה מקור הסוגיה, ואיפה הסוגיה היא מצוטטת ממקומות אחרים. כמעט כל הסוגיה שאנחנו נראה עכשיו, למרות שהסוגיה, הגמרא לא אומרת כדאמר, שזה הלשון הקלאסית כשאני מצטט ממקום אחר, למרות שהגמרא לא תאמר את זה, מהפוסקים זה נראה שזה לא מקור הסוגיה. זה כאילו הגמרא פה באגדתא עשתה לקט מכל השס, בוא אני אביא לך סוגיות על תורה לשמה. וזה כנראה מפחית את הערך ההלכתי של הסוגיה. כי למרות ששוב, רוב הסוגיה המצוטטת להלכה, לא מפה. זאת אומרת, הבית יוסף ואחרים מצטטים אותם במקומות אחרים. אני תמה אם זה לא שהם למדו את הסוגיה הזו שהיא אגדתה. יש פה כמה נפקמינות. אחד מהנפקמינות הם, כמה מהסוגיה מגדירה אחד את השני. זאת אומרת, כמה מהמונחים יהיו עקביים. אם אנחנו נדון בתורה לשמה, או תלמיד הגון, או רב הגון, ואנחנו נצטט לאורך כל הדף את שלושת המונחים האלה, האם יש הקבלה ביניהם? הערוך השולחן, יש לו מהלך חדשני, שהוא רוצה לומר, תלמיד הגון ואינו הגון, זה קשור לתורה לשמה ולא לשמה. אבל זה לא המהלך של הראשונים, זאת אומרת, זה חידוש שלא בסוגיה. אז לנו, עכשיו כשנלמד את הסוגיה, זה יראה כאילו הכל אותו נושא. השאלה אם אתה לומד תורה לשמה, אם הרב לומד לשמה, אם התלמיד לומד לשמה, זה הכל לכאורה אותו נושא. תלמיד הגון רב הגון תורה לשמה. אבל בהלכה זה לא מופיע ככה. אז צריך להבין שמצד אחד אנחנו כן צריכים להבין את הסוגיה שלנו כמהלך אחד, אבל מכוח זה שהפוסקים לא הביאו את זה מפה, זה נראה שזה מעין לקט. כאילו הגמרא באה וצרפה הרבה הרבה מקורות על הסוגיה שתורה לשמה. אז עכשיו נריץ את העמוד. תניא, היה רבי בנא אומר, כל העוסק בתורה לשמה. יש לכם? מעל השם ג' כן? יש? מעל הגיליון השס, בתורה לשמה? תורתו, שבוע הבא דנו מה זה תורתו, נעשית לו שם חיים. שנאמר, עץ חיים היא למחזיקים בה. ואומר, ריפותי לשריך. ואומר, כי מוצאים מצא חיים, ויפק רצון מהשם. ושבוע שעבר דיברנו למה צריך שלושה מקורות לאותו רעיון. וכל עוסק בתורה שלא לשמה, נעשית לו שם המוות. שנאמר, יערוף כמטר לקחי. ואין הריפה אלא הריגה, שנאמר, וערפו שם תעגלה בנחל. ראינו פה את שיטת רשי. רשי אמר, רשי אמר, רק שנייה, זה הסוגיה הבאה. כן, רשי לשמה, משום כאשר ציווני השם אלוקי, ולא כדי להיקרות רבי. נאמר במאמר מוסגר שתוספות חולק עליו. אז רשי אומר שכדי להיקרות רבי, זה נחשב תורה שלא לשמה. תורה לשמה זה לא כדי להיקרות רבי. אנחנו נצטרך לדון בשיטת תוספות והרמב״ם וההלכה. אבל בואו נתקדם.
תוספות גם מסכים שזה לא לשמה, הוא אומר שתי סוגיה לא לשמה. יפה,
קיבלתי, צודק.
מה זה נקרות רבי? כאילו זה גאווה?
כן. כן. פשוט מאוד. אמר לרבי ירמיה לרבי זירא. ליתי מר ליתנה. הוא אומר, כבוד הרב, בוא נלמד. אז צריך לדעת שכשכתוב שאחד קורא לשני מר, זה מלמד אותנו שאחד הוא תלמיד ליד השני. אז רבי זירא הוא הרב לרבי ירמיה. אמר לי חלש ליבאי ולא יחילנה. יש רשי בשבת שדן בלשון חלש ליבאי, בפשטות חלש ליבאי זה אומר אני חלש. לי מאמר מילת הדגדת, אמר לי, אז אומר כבוד רב תאמר משהו של אגדה, גם אם אתה עייף אגדה אתה יכול ללמוד. אמר לי, אחי אמר רבי יוחנן, מה דכתיב כי אדם עץ השדה, וכי אדם עץ השדה הוא, אלא משום דכתיב, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, ויכתיב, כי את עץ אשר לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרת, זאת אומרת שזה פסוק אחר. הפסוק הבא אומר, עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרת. הגמרא מציגה את זה כאילו זה הכל נאמר על אותו עץ. יש עץ פרי, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, ואז כתוב, אותו תשחית וחרת. זה לא נאמר על אותו עץ, אבל בסדר. ככה הגמרא מציגה את זה, הכיצד, כאיזה צד, אם תלמיד חכם הגון הוא, ודיברנו שבוע שעבר שצריך להגדיר האם המילה הגון היא כמו שאנחנו נוהגים היום לחשוב שהגון זה ישר, או כמו שאנחנו רואים בשעס שהמילה הגון הכוונה היא שהוא מתאים למלאכה שהוא מיועד אליה, הגון למלאכתו, ואז תלמיד חכם הגון הכוונה היא שהוא בעצם מתאים לחוכמה שבתוכו, ממנו תאכל ואותו לא תכרות, ואם לאו אותו תשחית וחרת. מה זה אותו תשחית וחרת? אומר רש"י, וכי אדם עץ השדה, אלא מקיש אדם לעץ השדה. מה עץ השדה אם עץ מאכל וממנו תאכל ואותו לא תכרות? כך תלמידי חכמים. אם הגון הוא, ממנו תאכל, למוד אימנו. ואם לאו, אותו תשחית סור מעליו, תעזוב אותו. זה נקרא להשחית את התלמיד חכם. דהיינו, תלמיד חכם שאין לו תלמידים, זה נקרא שהשחטת אותו. כמו שאנחנו רואים אצל יעבץ, שהוא התפלל שיהיו לו תלמידים הגונים, כי כפי שנראה בהמשך הסוגיה, מתלמידה יותר מכולם, זו הסוגיה עוד כמה שורות, שהתלמיד בעצם מחדד את הרב, אז אתה בעצם משחית אותו בזה שאתה לא לומד אצלו. זאת אומרת, הוא מפסיד, לא רק אתה מפסיד. אבל אם הוא לא הגון, אז תעזוב אותו. אותו תשחית וחרת.
יש גם כן, חשוב מאוד לומר שזה אגדת, כי אם זה לא אגדת, עוד היינו לומדים שעץ הוא פרי, אני חייב גם לטפל בו, לא רק...
אגב, אפשר לדייק מרשי שהוא ממש כמו שאמרנו לפני שבוע, שכך תלמידי חכמים, יש שני סוגי תלמידי חכמים, אחד שזה הגון ואחד שלא.
מסכים.
זאת אומרת שכל תלמיד חכם הגון הוא יחד, כאילו תלמיד חכם הוא הגון, אם הוא לא תלמיד חכם, כאילו אם לאו זה לא הולך על התלמיד חכם, זה לא הולך על הגון.
מסכים, מסכים. לצערי הרב, זה מה שנראה גם להלכה. אמר רבי חמה, מה? שיש תמיד חכם הגון ויש תמיד חכם שהוא לא הגון. אז זה עוד לא הגדרנו, אבל שבוע שעבר היה לנו ספק האם הדיון הוא האם הוא תלמיד חכם או האם הוא הגון.
הגון לפי למלאכתו הכוונה היא למה? ללמד?
אני מבין שלא. שהוא הגון לחוכמה. שהוא מתאים לחוכמה, נכון.
הוא יכול ללמד, אפשר לראות את זה בתוספות.
הוא מעביר שיעור נהדר. הוא המגיד שהוא הכי טוב בעולם. אבל אי אפשר ללמוד אצלו, כי הוא לא מתאים לתורה שהוא נושא. ההתנהגות שלו. יפה. כן.
אז אם ככה זה הגון לשון שלנו.
למה? לשון שלנו הגון זה ישר.
לשון שלנו זה ישר.
כן.
הגון למלאכתו, הכוונה היא מכיר את מלאכתו.
לא, הגון למלאכתו בשעס, הכוונה היא שהוא ראוי למלאכתו. כלי הגון למלאכתו, הכוונה היא שהוא מוכן לעשות את המלאכה הזו. האדם שלמד ולא מיישם, הוא לא הגון למלאכתו. הלימוד שלו לא מוכן למי זה. זה הכל בתיאוריה, זה לא הגון למלאכתו.
אגב, רמב"ם הולך עם רש"י, הוא בתורה
לשמה. נראה. אתה מדבר על רמב"ם פירוש המשנה, רמב"ם תלמוד תורה. אני אומר, רמב"ם תלמוד תורה אומר משהו אחר, אז נדבר. אני לא יודע איך הרמב"ם הולך.
גם הרמב"ם בפירוש המשנה אומר... שאין ברירה וזאת הדרך להגיע להגון.
אז לפי הרמב"ם...
הוא אומר, האדם השלם הוא אדם שלא ילמד בשביל רעבי. אבל הוא כן נותן את כל הדוגמאות האלה כדבר לגיטימי.
כן, אני לא יודע איך הרמב"ם יצא להלכה. אני לא יודע. בסוף, נגיע לזה בסוף. אמר רבי חמא ברבי חנינא, מאי דכתיב ברזל בברזל יחד, ואיש יחד פני רעהו. כמו שברזל מחדד אחד את השני, ככה איש מחדד את השני. לומר לך, מה ברזל זה אחד מחדד את חברו? ברזל וברזל יחד מלשון חד, אף שני תלמידי חכמים, מחדדין זה את זה בהלכה. עכשיו רציתי לומר וורט, בהלכה. אבל אתה לא צריך להיות מחדד את השני בכל החיים. יש אנשים שכל דבר אוהבים לומר, אבל אולי אפשר לומר אחרת. בהלכה, כן, בהלכה זה צריך להיות. לא, הלכה, הכוונה היא הלומדס של התורה. זה נקרא הלכה. הלכה זה גמרא, הלכה זה למידת הבנת יישוב הסוגיות והטעמים של המשנה. אמר רבא בר בר חנא, למה נמשלו דברי תורה כאש שנאמר הלכות דברי כאש נאום השם? לומר לך, מה אש אינו דולק יחידי, תדליק עץ אחד, הוא לא מצליח לדלוק. אתה צריך שיהיו כמה יחד, ואז אתה מצליח שיהיה לך אש. אף דברי תורה אין מתקיימים ביחידי. אם בן אדם לא ילמד עם מישהו אחר, הוא לא מתקיים ביחיד. עכשיו פה יש מהלך שכתוב בהרבה אחרונים, ביניהם הרב שטרנבוך בספר שלו, שזה היה בימי החזל שלא היה להם גמרא, שהכל היה בעל פה. כשאתה צריך לזכור את הגרסה בעל פה, ומתוך גרסה בעל פה אתה צריך להגיע לסברה, אז אתה לא יכול לעשות את זה ביחידי. אתה צריך חברות לדבר איתו. אבל בימינו שיש ספרים כתובים, אז הרבה רוצים לטעון שאתה יכול, כן, אז אתה יכול לעשות את זה בלבד. הנני אני, כן, הנני אני, ראיתי הרבה, שהתקיים בהם הגמרא הבאה. והיינו דאמר רבי יוסי בר חנינא, מאי דכתיב חרב על עבדים ונועלו, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים. אנשים חושבים שהם תלמידי חכמים, אבל בעצם הם שונאיהם של תלמידי חכמים, שעוסקים בד בבד בתורה, לומדים תורה ביחידות, ולא עוד אלא שמתפשין, שנאמר ונועלו, אז הם נהיים טיפשים מתוך התורה הזו, ואת זה ראיתי בעיניי. ולא עוד אלא שחוטין, כתיבך ונועלו, וכתיבת אשר נועלנו ואשר חטאנו. רואים שנועלו, הכוונה היא... לא, בן אדם צריך ללמוד, וגם אם הוא לומד לבד זה טוב מאוד, רק שלבן אדם גם יהיו זמנים שהוא לומד עם אחרים. תודה רבה. אם בן אדם רק לומד לבד, אז הוא בבעיות. היה לנו תלמיד במכון שלמד את כל השס. ססיום על השס ולא ידע כלום. לא ידע. באת לדבר איתו, לא ידע כלום. ואני ראיתי את זה גם אצל אנשים שיש להם רקע. למעשה, כשבן אדם לומד לבד, אין לו את הקו המיישר. אחד מהפוסקים שזכיתי לעשות אצלו שימוש אפילו במרות בתורת המשפחה, אמר לי שמאוד מאוד חשוב שרב שמורה הרבה יהיו לו תלמידים. כי זה שהתלמידים כל הזמן שואלים אותך, זה שמקשים עליך כל הזמן, מיישר אותך. מכריח אותך כל הזמן ליישר קו. זאת אומרת... כן. אתה לא יכול לחפף. אתם יודעים, זה מאוד מעניין. כשהייתי במכון מאיר, תמיד הרגשתי, אני יכול לומר מה שאני רוצה, ואני צריך להיות אתי מאוד, להיזהר לומר את האמת. אז הייתי מאוד מפחד. כן, אין לי רקע, אז מאוד פחדתי. הגעתי לפה לקהילה, אני פחות מפחד. קופצים עליי כל מה שאני אומר במילא. אז זה, אני פחות מפחד, בסדר? זה מיישר קו אוטומטית. ויבא את אמא מהאחי, מהכה, נועלו שרי צוען. יש נבואה בישעיהו שהנביא מתאר איך שיבוא הזמן של חורבן מצרים, והקדוש ברוך הוא יגרום, זה היה בימי חזקיהו, שהקדוש ברוך הוא גרם שאפילו היועצים של פרו התבלבלו ולא ידעו מה לומר לו. כולם פתאום נהיו טיפשים. אז כולם עושים טעויות. אז הנביא קורא לזה נועלו שרי צוען ויתו את מצרים. אז אתה רואה שנועלו זה לשון להטעות. אומר לנו פה רשי, דבר מאוד יפה, אומר רשי, נועל...
אני רוצה לראות את זה בתור תוצאה. מכיוון שהם נהיו טיפשים, אז מה שהם אמרו, הם אמרו שטויות. ולכן הם מתעו.
מקבל, אומר רשי.
ותועל לחוטה?
זה רשי. שחוטין, תכתיב, נועלו גבי חטאנו. ויבא את ים המאחי, נועלו שרי צוען, ויתו את מצרים, ותועה, היינו חוטה. עכשיו בעצם, מבחינה מילולית זה נכון. מילולית, קולה על השערה ולא יחתי. כשהם תוארים הקלעים של בני בנימין, כתוב שהם יכלו לקולה אל השערה ולא יחתי, לא יפספס. זאת אומרת, לפספס, לטעות, זה לחטוא. פה אנחנו רואים משהו שאולי היה צריך להיות לנו פשוט. שהמילה חטא זה שגגה, כי המילה לחטוא זה לטעות. ואז מובן שקורבן חטאת הוא רק על שגגה. כי בהגדרה, המילה חטא זה לטעות. אז תסבירו לי.
ראינו, אני ובני, אני ושלום ובני חטאים, זה חסרים, זה כאילו פוספסים.
תועה זה עם תת?
כן, לטעות.
לטעות זה עם תת?
יש בתת ויש בתת.
טעות, מה שאנחנו אומרים זה עם תת.
כן?
לטעות זה בתת, לטעות מה שאנחנו אומרים שזה, אבל תועה הכוונה...
השאלה,
זה משהו אחר, טעה בדרך.
טעה בדרך, כן, לא... יש הבדל בין זה לבין זה.
והנה
טועה,
הרגשו
שהנה טועה
בשדה.
זה בטח.
לא ידעתי שיש הבדל בין זה, איפה יש לנו טעות עם ת' בתנ"ך?
לא יודע, זה המילים שאנחנו בעברית, עכשיו
טעות
עם... טעות בסדר
וטעות... טעות
זה...
שניהם טועים, זה טועה בדרך, זה טועה במעשה, אבל יש הבדל בין מעשה לבין...
הייתי טעף...
קטעו את מצרים, זה עם טעף.
בלבלו אותם בדרך.
איך כותבים? תרואה עם תו, זה לא מה עם א', או זה מה, נכון? מה? איפה זה?
זה בעיה להיות אשכנזיות,
כן, מה אני אעשה?
יודע, יודע, אל תדע. אני רוצה לחשוב, אולי...
למה, אתה ספרדי, אתה יודע להפיל בין תו לתו?
אני רק אומר לכם, הנה תואה בשדה, התרגום מתרגם מהתאה עם תת, בחקלה. טעות בטעת, זה ארמית, לטועה בטו.
הטעות שאמרנו, עכשיו טעת, זה
ארמית? אני אומר לך מה כתוב בו, מה אתה רוצה ממני? התרגום אומר, לא אני.
אני לא מתחלם בארמית, אם עשו פה משהו
בארמית.
אז
יכול להיות שזה נכנס
כטעת מארמית. אני... מה אני, זה מה שכתוב בו.
זה טעת, נכון?
אחת רגע שמה שמעלה נבדוק.
אני לא יכול לאכול לדבר, יש לי מוגבלות. לא תודה, לא. אני לא צריך, מה שאתה רוצה, אני טוב לי, תודה.
רב הוא כל.
לא, 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 בשבילי לא צריך. אז פה בוא נראה. והטעו את מצרים פינת שבטיה, אותו דבר. אומר, טעו, הטעיו, התרגום גם בישעיה מתרגם את הכל.
תרגום בזה
אינטר. מה?
התרגום בזה?
כן. יש עוד מקום אחד,
אבל למה כתוב חטאתם תף? אם
חטאתי,
מי ששוגה בדעתו קרוי טועה.
לא, זה א',
ב',
מי ששוגה בדעתו, ואז הוא מוסיף, תודה, אתה צודק, והושאל מהטועה בדרך. מי שטועה בדעתו, ככה מצודות אומר.
בטף. עכשיו יש עוד מקום אחד. אז טועה בדרך, מושאל לטועה בדעתו.
כן.
טוב, זה לא, אי אפשר, קשה לשמות בין נביא לבין לשון
התורה. אני לא יודע.
לא, לא, אין השוואה. זה לא תמיד אותם מילים.
אני שומע.
זה גם תלוי ברמה של הנביא עצמו, ברמת הדקדוק שהוא והכל.
לא, לא קשור. השתנתה לשון. השתנתה לשון.
לא רק זה, גם כל אחד הוא לפי זה.
המחה שישיאני ואוכל, חיביה עטייאני ואכלית. עטייאני עם תת.
עין.
תת עין, כן? זה מאוד נראה שטעות.
רגע, 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 אבל למה חטאת בתורה זה עם תת?
חטאת? מה הבעיה?
א', זה מילה
אחרת. ח', 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 א', מה הבעיה?
הוא עושה את הבטח?
זה לא קשור לטעות.
לא, זה משהו אחר בכלל.
זה פשוט אנחנו אומרים שזה אותו פירוש, שח' זה לטעות, אבל לא שזו אותה מילה. לי נראה שטעות בטעות זה ארמית, אבל... אתה לא יודע, אני לא יודע איפה לבדוק עכשיו. אבן שושן?
זה אותו דבר בקיצור.
ככה זה נראה. וטועה עם תת והרומס. הלאה. זה הפחד. אתה יודע, אני לפעמים, כשאני לא יודע איך להיית מילה, אני פותח תנך. עכשיו נראה, אני אכתוב תואה עם תף, אני עדיין אתה עם תת, כן? הלכות בריק יש נום השם, אז אמרנו, נועלו, זה לטעות, זה רשי פה אמרנו את היסוד שחץ לשון טעות. אמר רב נחמן בר יצחק, למה נמשלו דברי תורה כעץ, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה? מקודם אמרנו שהלומד תורה הוא כעץ, וזה אחרי שאמרנו קודם שתורה היא כעץ. אז חוזרים לתורה כעץ, שנאמר עץ חיים למחזיקים בה, לומר לך, מה עץ קטן מדליק את הגדול, אבל תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים.
אבל פה מעץ חיים, לעץ שמדליק, לכיוון עץ שמחדד את הגדול. עשו פה סלט מכל העצים.
מסכים. מסכים. אני אומר לך, זה מאוד נראה שהגמרא רוצה לקבץ את כל הסוגיות האלה, שזה לא מקורם. זאת אומרת, זה קיבוץ פה. עכשיו רש"י.
זה תורה זה חיים. וזהו משל לעץ.
אומר רש"י, קטנים מחדדים ששואלים כל שעה. רש"י הזה לימד אותי הרבה. זאת אומרת, אל תחשוב שאתה תמיד הוא נודניק. זה התפקיד שלו. מתוך זה שהוא כל הזמן מקשה, אתה כל הזמן תגדל.
למה?
והיינו דאמר בחנינה, הרבה למדתי מרבותיי, ומחבריי יותר מרבותיי, ומתלמדיי יותר מכולן. עכשיו, זה יסוד מאוד חשוב. אנשים צריכים לדעת שיש שלב שצריך ללמוד מרב. ויש שלב שאתה צריך לגדול לרמה שעיקר הלימוד הוא דווקא מהדיבוק חברים. וזה למה שכשבוחרים ישיבה, יש שלב שצריך לבחון מי הוא הרב, ויש שלב שצריך לבחון מי הם החברים, מי הם החברותות. זה הגדלות של מרכז הרב, זה דווקא דרך החברים. כי הרבנים, אין להם זמן, הם בקושי במדרש, הם מלמדים, מעביר שיעור, אבל עיקר הלימוד שלך הוא החידוד בין החברים, רוב היום אתה איתם.
יש
מקומות שזה שומע? כן. בתורה וציון הראש ישיבה נמצא בישיבה כל היום. הרב נחום נריה נמצא, הוא כמעט הראשון שנכנס, הוא שם עד סוף, עד סדר ערב. כן, יש. יש, בהחלט. ומתלמידיי יותר מכולם. עכשיו, יש פה דבר שצריך להגדיר, וזה שלא כל אחד שלומד אצל רב נקרא תלמיד. זאת אומרת, בן אדם צריך להגיע למדרגה להיות תלמיד. וזה שבן אדם לומד מתלמיד, הכוונה היא מי שראוי לקרוא תלמיד. רבי חנינא בר פפא רמי, כתיב לקראת צמא היתיו מים, תציע לו, אתה לך תציע לו את המים, וכתיב, אוי כל צמא, לכו למים. הצמא צריך ללכת למים. אם תלמיד הגון הוא לקראת צמא היתיו מים, אתה תביא לקראתו. ואי לא, אם הוא לא תלמיד הגון, אז אוי כל צמא, לכו למים, שהוא יבוא לבקש ממך. פה מה למדנו? שאפשר ללמד תלמיד הגון, רק שהוא יבוא ויבקש ממך. אל תעשה פנים אל פנים.
מאוד מעניין מה שרש"י אומר פה, כי זה נראה קצת מוזר. הוא אומר, אם תלמיד הגון הוא שרוצה ללמוד ממך, מצווה לרב ללכת לבקור. ואם נב, ילכו אצל הרב.
כן.
מה, אל רב אחר כאילו?
לא.
אבל הוא לא רוצה ללמוד ממך.
אתה לא צריך לרדוף אחר.
אבל הוא לא ילך אל הרב, זאת אומרת, סתם.
זה בעיה שלו. זאת אומרת, אתה לא צריך ללכת אליו.
אז גם היום במושג של חזרה בתשובה לא לטרוח?
חכה, נראה. נראה את זה בהלכה.
למי? לתלמיד לא הגון.
לפי רש"י זה תלמיד שלא רוצה לבוא ללמוד.
על הצד שלא נגמור היום, אז אני רק אזכיר מה שכתוב בהלכה מאוד יפה. הלכה לא נשארת בשלב הזה, זאת אומרת, הגמרא הגדירה לי הגדרה אחת. הוא לא תלמיד הגון, אל תלך אליו ללמד אותו תורה. אומר הרמב״ם, מכך נפסק בשולחן ערוך, תלך אליו ותלמד אותו להיות בן אדם. אל תלמד אותו תורה, נכון? לך תלמד, תיישר אותו, כן, תעשה אותו הגון, ואז תלמד אותו תורה. זה לא כתוב פה, נכון? אז ככה הרמב״ם למד את הסוגיה הזו. זה לא אומר, אל תקרב אותו. זה רק אומר, קודם כל תלמד אותו להיות בן אדם.
האמת היא, זה מה שעושים תל אביב.
מה הכוונה?
לא לומדים שם תורה. לומדים סוגיות חברתיות. זאת אומרת, לא מוזכר תורה בכלל. אבל הנושא כנושא עולה בשלמותו, בלי קשר לתורה. תל אביב, ככה הם עובדים.
מי זה תל אביב? תל אביב זה עיר גדולה בישראל.
נכון, אבל...
לא יודע אם בישראל או בנינווה, אבל זה עיר גדולה.
לא, לא, הם דנים שם על ה... הם דנים שם מבחינה סוגיה כסוגיה חברתית, ולא כסוגיה הלכתית תורנית.
משהו מעניין, שאפשר ללמוד...
זאת אומרת, הם לא מבינים שבעצם כשהם מדברים על מוסר וזה, שזה מקורות מהיהדות. מדברים על מוסר.
ככה נוצרים גם, מלמדים את זה.
אתה לומד מוסר, אבל הוא לא קולט עדיין שזה מתוך היהדות. אחר כך בעתיד הוא יקרות שזה נובע מיהדות. אבל...
אחד מהחילוקים, יש שני מהלכים. יש ישיבות שכשבאים לחזור בתשובה מיד מלמדים את הגמרא. ואצלנו במכון מאיר, השיעור גמרא, זה קודם 20 דקות של שמירת הלשון. ואחר כך קצת כתבי הרב קוק. אחר כך רבע שעה של גמרא, ואז מסיימים עם עוד קצת דברי מוסר. זאת אומרת, מתוך כל השיעור גמרא, יש אולי רבע שעה 20 דקות של גמרא, לתת להם תחושה כאילו הם למדו קצת גמרא, אבל העיקר הוא באמת ללמד אותם מידות טובות. זה באמת...
ליישר.
ליישר, כן. זה חזרה לענייננו, אז הגמרא מחלקת לגבי גמרא, הרמב״ם מוסיף לנו שזה רק לגבי גמרא, לגבי לימוד, אבל לגבי מידות, אז תקרב אותו, תעזור לו להתיישר. רב חנינא בר חמא רמי, כתיב, הוא שאל סתירה. פסוק אחד אומר יפוצו מעיינותיך חוצה, וכתיב, יהיו לך לבדיך, ואין לזרים איתך. אם תמיד אגונו, יפוצו מעיינותיך חוצה. ואם לאו, יהיו לך לבדיך. אומר לנו רשי, פה מדובר על סתרי תורה. איך רשי ידע את זה?
יפוצו
מעיינותיך,
משהו
שזה
משהו פנימי.
הבנתי. או שרשי לא רוצה לעשות מחלוקת מפה לשם.
לא.
זאת אומרת, רב חנין בר פפי אמר, תלמד, רק אל תרדוף אחריו. אז פה רבי חנה ברבי חמה היה צריך להיות איזושהי מילה בגמרא שהוא חולק.
מה העניין? הוא משהו פנימי.
לא,
קיבלתי.
לא, אתה לא יכול להסתיר הלכה. הלכה אתה חייב ללמד. חייבים לדעת מה הלכה, איך התנהגו.
יכול להיות, אבל שאלה קורה את זה בפנים.
סקרי תורה, אתה יכול להסתיר את זה, אתה לא חייב לגן את זה כולם.
אמר
רבי חנינא ברידי, למה נמשלו דברי תורה למים, דכתיב, הוי כל צמא לכו למים, לומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימים, אלא במי שדעתו שפילה. עכשיו יש פה מקום לדון, האם דעתו שפילה זה ענווה. יש דעת שפילה, יש רוח נמוכה, ויש ענווה. לא פשוט שזה הכל אותו דבר. הרב הרשר שכטר בשיעור רצה לחלק ביניהם. בין דעת שפילה לרוח נמוכה לענווה.
יש מה לך. מה כתוב שכל מי שהתורה שלו משתכחת?
הרבה.
מגיע, הוא כאילו חייב מיטה, נכון?
כן.
אז כתוב פה שדברי תורה מתקיימים רק במי שדעתו שפלה. אז אולי לפי זה רשי אומר לשמה, נעשית לו סם המוות, מי שלומד בשביל עיקרות רבי, כאילו בשביל לא שפל, אז זה נעשה לו סם המוות.
יפה מאוד.
למה נקרא דעתו שפלה?
ראיתי מהלך כזה פעם, אני לא זוכר איפה, אבל אתה כיוונת, יכול לרב צודק הכהן. יש מישהו שאומר את הצירוף הזה, רב צודק הכהן מלובלין, היה אחד מגדולי החסידות, שגם כתב מהלכים מאוד יפים גם בהגמרות. אני יכול שראיתי שם, אבל באמת יש מי שמצרף את הסוגיות, שאומר, מתוך זה שהוא נהיה בעל גאווה, אז אתה משתכחת, אז נעשה לו סם המוות, ואז אתה מצרף את הדברים. אני כבר לא זוכר איפה ראיתי, אבל כן. יש מי שאומר את זה? יפה מאוד. כן. נכון, אני לא יודע, אני אומר לך בכנות, אין לי הגדרה ברורה, אני לא יודע מה זה ענווה, אני לא יודע מה זה דעת שפלה, אני לא יודע מה זה רוח נמוכה. ברוח נמוכה יש לי קצת יותר הגדרות במפרשי המשנה, שזה עניין של כמה האדם רודף אחרי גשמיות, אבל בדעת שפלה ובענווה לא ברור לי. לא יודע מה זה ענווה. אוהבים לומר שענווה זה שאדם יודע את ערך עצמו, אבל לא מייחס לעצמו את זה שהוא הגיע לזה. זאת אומרת, הוא מבין שהרוב זה, הוא רק צינור. זה הכל. אז כל ימי גדלתי עם ההגדרה שהוא באמת, הוא הכיר דרך עצמו, אבל לא החזיק מעצמו בגלל זה. הוא ידע שזה הרוב מהשם. ואז ראיתי שרב חיים מוולוז'ן לא כותב ככה. רב חיים מוולוז'ן בפירוש שלו, הפרקי אבות, כותב שמשה רבינו לא ידע את דרך עצמו. אז זה לא הוא עצמו שכתב את זה, זה תלמידים שכתבו. אז אני לא יודע כמה זה מדויק.
מה כתוב? בתורה?
לא, הפירוש על פרקי אבות...
לא, כתוב בתורה,
ענב מכל אדם. השאלה היא, האם פירוש המילה ענב, שהוא יודע את דרך עצמו, רק לא מחזיק מהצור בגלל זה?
אבל משה כתב את זה?
כן.
והוא קרא את זה?
כן.
אז הוא יכול להגיד, סכם אמר, להגיד, אני ענב?
כן.
יש ענבה שהיא פסולה. לדוגמה, אם הוא
יצל קורח, ענב
יותר מדי, אז הוא לא
הולך
לו לדל
את הפה
בנושא של קורח. לא
היה
אומר,
שמו,
או אני או הם.
לא מסכים. זה לא קשור לענבה. זה דין באמת. זה דין באמת. ענב לא פוחד מהאמת. זה לא או אני או הם באגו שלי, זה או האמת או השקר. אז אני מייצג את האמת. אני לא צריך ענבה, זה לא סותר את האמת.
בסדר, אבל יש אדם שיגיד, אני ענב, שהוא, אני לא מדבר מילה, שקדוש ברוך הוא יטפל בהם.
זה באמת מה שהוא אמר.
לא, פה משהו אומר, אני דורש שלא תקבל מנחתם. יש לי דרישות. הוא בא בדרישה לקדוש ברוך הוא.
צריך לדווח.
לא ככה? לא מופיע ככה שהוא בא בדרישות.
לא על המנחה, אבל כן.
לא רעות את עם מהם. אל תפר מנחתם, יש לו דרישה.
לא על זה, אבל בסדר.
לא משנה, אבל יש לו דרישה. הוא בא בדרישה. אז מה זה? זה גאווה? לא, הוא מבין. שכדי לקיים את השליחות שלו, זה מה שצריך להתבצע, וזה מה שהוא אומר.
אבל זה יכול ללכת לפי שני הפשטים. בואו ניקח תנד באבות רבי נתן. שלושה בעלי שכינם, ומשה ענב מכולם. מה הענבה של אדם שיש לו שכין? מה הענבה?
מה היה?
כתוב באבות רבי נתן, שלושה בעלי שכינם, יש שלושה סוגי אנשים מוקים שכים, שיש להם מוגלה וכל הזמן מסריח לידם, ואנשים מפחדים להידבק מהם. אז טבע האדם, כשהוא מסתובב עם כזו מחלה, שיש לו איזושהי, אני הייתי אומר, מחלת נפש, חוץ ממחלת הגוף, לא הייתי קורא לזה ענבה, אבל אבות רבי נתן קורא לזה ענבה, ואומר שמשה ענב מהם. עכשיו, הענבה שלהם, הייתי אומר, היא ענבה לא בריאה. זה מצב ש... אדם עולה על אוטובוס ומפנים לו ארבע מקומות, כי אף אחד לא רוצה לשבת לידו. אז כל הזמן נותנים לו תחושה שהוא אדם שלא נוח לאנשים להיות איתו, לדבר איתו. מפחדים מהרוק שלו, נכון? אולי להידבק. מה? אני רק אומר, אז מה זה משה ענב מהם?
יש מישהו שאנחנו גבתן, אנחנו מלמדים אותו ענבה בכוח. מי זה?
פרו?
לא. לא, המצורע. זה מתחת לבגדים, אף אחד לא רואה, בכל זאת הולך ברחוב וצועק, תמה, תרחקו, תשמרו מרחק, אני תמה, להתרחק, להיזהר, תמה, הולך פה ברחוב. מה זה עושה לו? זה אמור להוריד אותו גאווה. בסופו של העניין זה אמור להוריד אותו גאווה. למה לוקחים את זה? מתוך זה שלא יהיה לו גאווה, למה הוא דבר לשון הרע? הוא פוגע בי, אז אני חייב להשפיל אותו. זה לשון הרע, לשון הרע היא כדי... הרי מה ההבדל, מה עושה לשון הרע? אני מרים את עצמי על הגב של האחרים. זה מה שעושה לשון הרע. אני עושה את עצמי חשוב על ידי זה שאני דורך על האחר. אדם יכול להיות חשוב בלי לדרוך על האחר. מתרומם, מרים את עצמו. כן? ומי שדורך על האחר, אז הוא באמת מגיע לו צרה.
אבל יש הבדל בין הנורמה לבין הענב. אתה לא יכול להגיד את זה בין הדוגמה מהמצורה.
למה לא?
שהוא
יהיה מוכן. אז מה המחנה הזה? למה בעצרה?
כדי שיהיה כבוד למישהו אחר.
להפוך את האדם.
זה אדם רגיל.
אבל לא הפוך אותו לבית
סדר. לא. שומע.
לא, אתה חייב לקחת אותו לקיצוניות, לשבור לו את הגאווה, עד שהוא יהיה ראוי לבוא לחברת אדם.
אני לא יודע אם אני משברת לו את הגאווה, אם באמת הפכת אותו לאדם.
אצל
משה... זה שהוא מגיע שם וצועק, וצריך עכשיו, אני לא חושב שהפכת אותו לענן. שברת לו את הגאווה, אבל זה נכון. אני לא חושב שמהרגע הזה אדם הזה, אתה תפריע לו להיות גאוותן. אחת הלכתי, תתגייר.
אומר דבר יפה.
כן, אבל ענב הוא לא יצא גדול משם, בתור ענב, אבל באיזשהו מידה של ענבה צריך בן אדם, איך אומרים, לא להסתיר את האמת, אני תמיד.
אני רק באתי להסביר למה אני לא יודע לא מה זה ענבה, ולא מה זה שפלות הדת, ולא מה זה...
כל אופן, משה ענב מתוך בחירה, אנחנו גדול מכולם.
בסדר.
מתוך...
זה אין הגדרה, מה זה ענבה?
מתוך הפנימי שלי.
לא אמרתי שאין הגדרה. אני הבאתי מקורות, מקובל שענב זה אדם שיודע את ערכו, רק מאחר והוא יודע שרוב מה שהוא עושה זה מהקדוש ברוך הוא, אז הוא ממילא לא מתגאה בזה. או כמשל של הרבי מסלונים, משל למה הדבר דומה? לחבית של מים. אם יש לך חבית של מים במדבר, אז החבית של מים היא מאוד יקרה. אבל אם יש לך חבית של מים ליד נהר מלא מים זורמים, אז מה החבית של מים? כך משה רבנו, הוא יודע שיש לו נבואה, הוא חבית של מים. ואין עם ישראל עוד חבית של מים, אבל הוא לא רואה את עצמו כחבית של מים במדבר. הוא אומר, דבר השם הוא פה, ואני חלק מהדבר השם הזה. אז משה הוא הצינור.
הוא רוצה שיהפכו לחבית של מים.
כן, אז הוא רואה את עצמו כדבר מאוד מאוד מצומצם, התפקיד שלו. הוא החבית ליד הנהר, אבל הנהר פה, והלוואי ועוד יקחו מהנהר. טוב, עכשיו צריך לחזור לסוגיה.
יכול להיות שנגדיר את זה שהענב ברמה של משה ואדם, שלא מפריע לו שיהיו אחרים כמותו?
בוא נחכה, כי הסוגיה הזו היא סוגיה חדשה, וזה, אז אני רוצה לחכות, כי לא נספיק גם את זה. אז בוא נסגור את הסוגיה עד פה עם הצד ההלכתי, ואז נעבור, שבוע הבא, נחזור לעניין של דעתו שפילה. אז אנחנו התחלנו את הסוגיה, ראינו שרש"י הגדיר לנו שתורה לשמה, זה משום כאשר ציווני השם אלוקי, ולא כדי לקרות רבי. יש פה תוספות חשוב, תוספות מופיע בשלושה מקומות פשס, ולא בכולם העמדה של תוספות היא זהה. העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המוות, אומר תוספות וקשה, הלא אמרינם בפסחים לעולם יעסוק אדם בתורה אף על גב שאינה לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, יש לומר דתוי שלא לשמה, ואומר תוספות, יש שני סוגי תורה שלא לשמה. תמה שאמרינם לעולם יעסוק בתורה אפילו שלא לשמה, היינו כלומר, לא יודע מה זה הכלומר פה, כדי שיקרא רבי. אנחנו רואים תעסוק שלא לשמה, אפילו כדי שיקראו לך רבי, או כדי שיכבדו. אז אני אומר, זה טוב, מתוך זה אתה תגיע ללשמה, תתחיל שם.
אבל אמרנו שזה לא טוב.
לא, אז רש"י חולק. רש"י אומר, גם זה נקרא שלא לשמה שהוא לא טוב. אז מה רש"י יעשה עם הסוגיה הזו מול הסוגיה בפסחים? אולי רש"י לא ילמד שזה מחלוק את הסוגיות. שפה הסוגיה באמת לומדת לא טוב ללמוד שלא לשמה, והגמרא בפסחים אומרת, זה כן טוב, תוספות רוצה ליישב את הסוגיות. זה אומר, יש שני סוגי לא לשמה. אבל מה אם שיקרא רבי? שומע.
לא נשמע שמקרה זה, יש עוד דברים, דל שלנו לקבל ממתק, לקבל כסף.
יפה, אז הוא...
זה בדיוק הריצה של הרמב״ם. מתחיל מילד מממתק, ממשיך לכסף, ממשיך לאישה טובה, ממשיך
לקרות רבי, ובסוף לעולם הבא. זאת אומרת, העולם הבא שאתה הזכרת, הוא גם לכאורה תורה שלא לשמע.
כן, וזה רש"י, כן.
ואתה אומר, לפי רש"י יצא שזה כן לשמע.
לא, זה ספק, זה יתכן.
אני לא יודע, כי רש"י אומר כאשר ציווני. בוא, יש רמב"ם מאוד קשה. הרמב"ם אומר שברור שחייב להיות עולם הבא, כי גם הרמב"ן אומר רעיון כזה, אז אחרת איך אתה יכול לצפות מהאדם לעבוד? אני אומר, מה הרמב״ם אומר? מה זאת אומרת? לא הבנתי. השם אמר זה למה שתובן. מה אכפת לי אם הוא ישלם לך או לא ישלם לך? אין לי פשעת. אחר כך הייתי שיש בין מפרשי הרמב״ם, אולי יד המלך, מישהו ששואל צה על הרמב״ם, מה זאת אומרת? אז לא ישלמו לי. מה הקשר? אני עובד כי ישלמו לי?
לא, כי התלמידים של אנטיוכוס וסרחו, סרדוקיוס ובייטיוס, היה להם שאלה מאוד מאוד טובה. כי זה באמת באמת לא הגיוני. אתה לא יכול לבוא ולומר למישהו, תעשה משהו ולא תקבל תמורה.
תשמע, אם אני שולף אקדח, אני יכול לומר לך מה שאני רוצה ואתה תשמע.
בסדר גמור. אבל עוד פעם, שיש שכר ועונש, אבל אתה רואה שבעולם הזה אין שכר ועונש. זאת אומרת, אני מתכוון שזה לא עובד ככה. אתה רואה שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ופה לא יקרה לך כלום. אתה לא באמת יכול לבוא. הטענה, אנטיוכוס לא אמר להם, אל תחשבו, כאילו, זאת אומרת שאין שכר בעולם הבא. הוא אמר, אל תשמשו בשביל זה. תחשבו על משהו אחר, וכבר זה אפילו הפריע להם, הצורה של החשיבה. אבל בוודאי שאי אפשר להתעלם, אי אפשר באמת לבקש מאדם, תעשה משהו, ואין לזה שום השפעה בעולם.
רגע, אתה דן איתי באדם שלא מאמין שיש השם, או שקשה לו לקבל את ציווי השם. אני אומר, אדם צריך להתעלות לרמה שלא מעניין אותי אם זה שווה לי או לא שווה לי.
לא, לא, מה זה שווה לי או לא שווה לי? אין פה שום דבר, אין לי שום קשר עם השם, אם אין שום משמעות למה שאני עושה.
יש משמעות? כי הוא אמר.
כן, אבל מה? זאת אומרת, בסדר, זה הוא אמר. אבל אני לא אפגוש אותו אף פעם. מה המשמעות שלי? שיש איזה מישהו... איך אני קשור אליו? מה הקשר שלי? איפה יש לי קשר אליו? אם אני יכול לומר, תתעלם מזה. תחשוב טוב טוב, אתה עושה משהו, תעשה את זה, כי השם אמר. בסדר גמור. אבל תמיד תמיד, מה לעשות? זה יעמוד איפשהו פה, שקיים משהו, שקיים תכלית. כי אדם בלי תכלית, אין מה לדבר. אדם בנוי בשביל מחשבות תכלית.
אני שומע, אני רק אגבה את מה שאתה אומר, שהרמב"ן אומר, אחד מההוכחות שיש עולם הבא, ושיש עולם הנשמות, זה כאילו לזה, איך אברהם הולך לעקוד את יצחק בנו. אם בזה שהוא שוחט אותו, סיום ואין המשך, אז איך הוא עושה כזה דבר? ונתנאל פרנקנטל לא מבין. כי מה אכפת לי, אם יש המשך או אין המשך? השם אמר, נקודה.
לא.
נכון? זה לא?
אז
יש לך שאלה. זו שאלה ממה נשאר. אתה צריך להתמודד עם הסתירה והיא מה. זה לא קשור.
אי אפשר לעבוד.
זה לא מוצלח בכלל. בכלל לא מוצלח.
אני מקשיב.
מה הגדה מספרת?
אולי אפשר להגיד.
מה הולך בדרך? מה
פוגש? מסתן וכל ה... כן.
אחד המקומות הוא יצביע לו כתמיד חכם, התחיל להתפלפל איתו בגמרא, התפלפל איתו. פעמים יש גם מצבים שמתפלפלים. וזה סתם, מה לעשות?
מסכים.
אז מי אמר שהקדוש ברוך הוא באמת תחת הציווי לשחוט את יצחק?
זה הרמב״ם אומר, חייב להיות שהיה ברור כחמה, אחרת אסור לו לעשות את זה. אתה צודק. אם לא היה לאברהם 100% ברור שזה רצון השם, אסור לו להרים סכין.
איך זה ברור לו?
אז זה בדיוק, בהר השם יראה. זה בדיוק המסר של העקדה לפי הרמב״ם. בהר, מתוך מה שאני עשיתי פה על ההר, כולם ידעו שהשם יראה בצורה ברורה וללא ספקות. זה פשט בהר השם יראה.
אני הייתי הולך במקום אחר. אני הייתי הולך במקום אחר. אברהם הגיע, לא עניין אותו הכל.
ככה זה מפוסק.
אני עושה שם מבחן, האם זה הקדוש ברוך הוא לא, במקום עצמו. במקום עצמו. הרי כתוב שאברהם לקח את נערה והרכיבים, כן, את החמור והרכיב על החמור, נכון? מה זה על החמור? על החומריות. עכשיו, כשהוא מגיע, הוא מגלה משהו מאוד מעניין. הם לא רואים כלום. אבל הוא ראה את הכל, ראה משהו שאמור להישמע. כל העם רואים את הקולות. איך אפשר לראות קולות? אפשר לראות קול? בהר סיני? אי אפשר. אברהם, כשהוא ראה שהחופים שלו משתנים, מבין זה מקבוש.
איזה חופים משתנו? מה קרה שם?
הם לא ראו. נחזר רק מהמור, אבל הוא ראה את הענן קשור. מה הוא ראה? ראה את הקולות. היה שם קולות, היה שם משהו אחר.
שמעתי פעם מהלך כזה, אני לא זוכר מה...
הוא התחיל, החושים שלו התחילו, הוא התחיל לראות קולות, אז הוא הבין שיש פה התגברות על הטבע. כיוון שהוא הבין שיש פה התגברות על הטבע, אמר,
כן, אבל בכל זאת, בכל זאת. אני עוד פעם אני ארמוד. אם הקדוש ברוך הוא מגיע אל אדם, הוא אומר לו, שמע, אין לי שום יחסים איתך. אין לנו שום מערכת יחסים בינינו. אבל אני אומר לך עכשיו, לך תשחוט הבן שלך. אני חושב שהאדם הזה לא צריך לשחוט הבן שלו.
נכון, ודאי.
כל זמן שאין איזושהי מערכת יחסים. כל זמן שאין... זאת אומרת, אני עכשיו...
מסכים איתך. אני מסכים איתך.
תגיד לי, יש לי שאלה. אם אבא שלך...
אבל זהו, נגמר. אתה עשית את זה לבן שלך כבר.
אז אני אומר עוד לא. אבל אני אומר, המערכת עם הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין שאברהם אבינו, הוא יודע שיש פה את מי שברא את העולם, ושיש המשך לעולם, וזה לא נגמר רק פה. לא יודע מה זה המשך לעולם, לא יודע הרבה דברים, כי אני רואה מבין הרבה יותר טוב ממני. אבל זה לא נגמר רק מה שפה, וכשהוא השחט את יצחק, הוא לא נגמר פה הכל, אז אפשר לעשות את הדבר הזה.
אתה יודע, משהו מאוד מעניין. אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לאברהם את הניסיון להשחט את יצחק, הוא היה עושה, הוא לא נותן אופי מהעיניים. היה אומר הקדוש ברוך הוא נותן אופי מהעיניים, מה פתאום שאני אשחט אותו?
אולי יש לגד בעיניים, יש לו לשמה, יש לפי רש כמובן, יש לו לשמה לגמרי, יש עולם הבא שזה גם לא לשמה לגמרי, משהו באמצע זה אומנם לא לשמה, זה גם זה לא לשמה, זה מותר, אבל זה נכון זה לא נקרא לשמה, זה מותר,
לא, אני...
לשמה, ויש לשמה לגמרי, לא מה ש...